למדנו בפסוק, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת השבת עונג לקדוש שם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכך, ומצוא חפציך ודבר דבר. אז תענג על השם וכו', כי פי השם דיבר. היה פה כשמצוא חפציך, אסור לאדם שאדם יזמין לעצמו את החפצים שלו, כלומר, יארגן לעצמו את החפצים שלו, שיוכל לעשות אותם ביום חול. לפיכך אסרו חז"ל כמה דברים. למשל, אסור לאדם לקרוא בשטרי הדיוטות, דהיינו, כל מיני ניירות של תשלומים, של מיסים, של ארנונה וכיוצא בזה, מה הטעם של האיסור שלהם? וזה שתי דעות בראשונים. יש דעה מטעם שמים חוק. הנייר הזה כבר שילמתי אותו, עביר קולמוס. יש... לפעמים צריך לכתוב, רגע, פה צריך להוסיף על זה עוד 30 שקלים על הכנס, על הצ'ק, על הסיפורים, כותב. יש טעות טעם אחר בראשונים, למה אסור לקרוא בשטרי דיוטות? משום מצוא חפציך. נייר הזה צריך יום ראשון עובר לתאריך של התשלום שלו, אז בואו נקח אותו, נשים אותו פה, נכין אותו. מזמן לעצמו את החפצים שלו, שאדם יוכל לשלם אותם וכו'. לפיכך, אסרו חכמים לקרוא בשטרי דיוטות מפני שנאמר אם יצאו חפציך. עוד אומרת הגמרא, דבר שמזה אני רוצה להגיע לעניין שלנו, אומרת הגמרא, אז היו בתי המרחץ שלהם לא כמו היום. בתי המרחץ שלהם היו מחוץ לעיר. ולכן, האדם הזה הולך, לא כמו היום מצאים בית מרחץ בבית, כל אחד יש לו מקלחת, לא היה ככה. החצרות שלהם היו מעלים הרבה עשן. קיטור היו עושים שם. אז אנשים היו הולכים לבית המרחץ. לא עושים אותו בתוך העיר. מחוץ לעיר. לפעמים, מה זה מחוץ לעיר? לפעמים, שם אותם מרחק של קילומטר מהעיר. אז אדם ביום שבת רוצה ללכת, כולו מזיע, חם, אש, מחקק, נחזיפה וגם קלטה נפשו, ללכת לבית המרחץ. הגויים עושים שם. אבל היהודים לא באים שם ביום שבת. אבל הוא יוצא מהעיר, ויוצא אפילו את תחום העיר, מחכה בסוף 2000 אמה, שבסוף התחום מחכה שם. מה יש? שמיד בצאת שבת, ילך כבר לבית המרחץ, יתקלח, כולו מזיע, נוטף מים. הדבר הזה אסור, למה? כל מי שיראה אותך, הולך כל העיר. יוצא מחוץ העיר, מחכה שם על פתח התחום. מה אתה מחכה שם? מה אתה מחכה שם? איפה אתה הולך למדבר? איפה אתה הולך? יש שם בית מרחץ. אסור להתרחץ בשבת. מים חמים? אסור להתרחץ בשבת. כן, אתה הולך בשביל לעשות מעשה שאסור לעשות בשבת. אבל בשבת אסור, אתה מזמן, מכין את עצמך בשביל מעשה שמיד מוצא שבת תוכל לעשות אותו. לפיכך, דבר זה אסור. זה נקרא מצוא חפצך. אתה ממציא, מזמן לעצמך, דבר שהוא חפץ שלך, דבר הזה אסור בשבת. לכן אסור ללכת עד פתח התחום של העיר, כי זה ניכר הדבר הזה. וכן כל דבר שהוא ניכר שאתה עושה את זה לצורך יום חול, הדבר הזה אסור. לכן כתבו אחרונים, אדם הולך בדרך והוא רואה איזה חנות. אני מחפש פה בדיוק את החנות הזאת של שכוחים במוצרי חשמל. רגע, מה הכתובת כאן? מסתכל, איך זה? זה אסור. ניכר עליך, זה אסור. אם לא ניכר, אז זה מותר. לא ניכר. אדם בדרך הילוכו, בלי לעצור, להסתכל רגע איפה זה נמצא, לא. דרך הילוכו זה לא ניכר על האדם, זה מותר. לכן הגמרא אמרה שמה שאסור אדם ללכת רק, הוא הולך עד התחום, סוף תחום שבת, שמשם עשיתם אחד, כי זה ניכר עליו. אבל אם זה לא ניכר על הבן אדם, על פי שהוא באמת מזמן לעשות החפצים שלו, אין בזה זלזול בכבוד השבת, ולכן זה מותר. זה בכלל מה שאמרו חכמים, ודבר דבר. דיבור אסור, אבל הרהור מותר. אבל פי שאתה מערער בעין החול, זה מותר. אחרי אדם בדרך הילוכו רואה פתאום איזה חנות כלשהי, זה מותר. או, למשל, ביום שבת האדם הולך בדרך, ורואה שם חנות ראווה. אנשים אוהבים להסתכל בחנויות ראווה. בדרך כלל, חנויות ראווה מביאים כל מיני דברים יפים, כל מיני דברים מעניינים. אז אנשים הולכים, מסתכלים. לא בשביל שרוצים לקנות, לא למה לקנות. רק נהנים להסתכל על כל הדברים היפים, המוצרים היפים שנמצאים בחנות ראווה. אם האדם מסתכל על המחיר, זה אסור. זה נקרא שטרי דיוטות ממש. לא גזרה משום שטרי דיוטות. זה שטרי דיוטות בעצמם. ודאי הדבר הזה אסור. אבל אם האדם לא מסתכל במחירים, רק מסתכל במוצר, רואה, יש מיקסר כזה, יש איזה בדים כאלו, סמלות כאלו וכיוצא בזה. הוא לא אומר בכלל שהוא רוצה לקנות. סתם מתעניין. אז זה לא ניכר שאתה רוצה לקנות את החפץ בשבת. אתה מסתכל. הרבה אנשים מסתובבים, הולכים, חוזרים ביום שבת. יש כאלה כולם, השם חנן אותם, בחוכמה ותבונה שמבינים ששבת קודש נועדה בשביל לעסוק בתורה. יש כאלה שהם לא ברכי, או נשים. אוקיי, קצת בזה. אז הם הולכים, מסתכלים, חן ספר את החבר, אתה יודעת, קניתי כזה מיקסר. הנה, אתה רואה כזה ממש, בצבע כחול אבל, לא בצבע ירוק. וזה, מה זה עושה? עושה את כל העולם עושה, מה אתה אומר את זה? אז מספרים, מדברים, פטפטים. אם לא אומרים מחירים, לא מסתכלים על מחירים, קצת בזה, מותר לאדם ללכת לראות אותם. כך כותב ספר שמירת שבת כהלכתה. למה? מפני שזה רק בגדר הרהור, אבל על פי שהאדם באמת רואה, יש פה מיקסר הזה, אני ממש צריך אותו. אם אתה לא, אם לא כתוב מחירים, או כתוב, אתה לא מסתכל על מחירים, מסתכל על המוצר, יש פה את המוצר שאני מחפש, כיוון שלא ניכר עליך, הדבר הזה מותר. אחרי מותר להסתכל על התורה, ואתה הולך, אתה רואה כל מיני נעליים, נעליים מסוגים, מסוגים שונים. אתה מסתכל עליהם, הוא יופי, זה סוג שאני, נחמד לי. אתה לא מדבר כלום. סתם, אנשים אוהב מסתכל. מה הדוגמאות החדישות שהגיעו על 2015 עכשיו? מה, איזה סוג נעליים יש? זה מותר הדבר הזה. אין בעיה בדבר הזה כלל ועיקר. יש חרוני זמנים שכותבים שספר טלפונים הוא לא נקרא מוקצה. למה? מפני ששם הכתובות. לא רוצה לדעת, כתובת של פלוני, יכול להסתכל. ויש אומרים, ספר טלפונים הוא מוקצה, כי מיועד בעיקרו בשביל טלפונים. רק אומרים שמותר לאדם, רוצה לדעת כתובת של פלוני, רוצה ללכת אליו עכשיו ביום שבת, הוא לא יודע מה הכתובת שלו, אז אומרים, זה כמו כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לסות, להשתמש בו צור גופו ומקומו, ומאלה מותר להסתכל ספר טלפונים, איפה הכתובת של פלוני. אבל סתם להגיד, אותו ספר של יותר לא, זה עיקרו מיועד בשביל טלפונים, לא מיועד בשביל כלי שמלאכתו לאיסור. אז ודאי, ידיעה של רחובות, ידיעה של רחובות, למה זה יקרה בשביל איסור? גם אם אני באמת צריך את הרחובות בשביל עבודה שלי, אבל זה לא משנה. האדם צריך רחבות בשביל רחבות. רחבות זה לא רק דבר שסור. אם כרגע אני מחפש את הכתובת הזאת בשביל לדעת איך להגיע לחנות הזאת, זה משהו אחר. זה צריך שלא יהיה ניכר לאדם שהוא רוצה לדעת בשביל הכתובת של החנות, כי הוא בא בשביל לקנות. זה משהו אחר. אבל אתה לא שואל ככה, אתה שואל סתם. האדם רוצה להתמצאת ברחבות. הוא גר בתוך ראשון לציון ולא מכיר את ראשון לציון. הוא לא יודע איפה בכלל העיר שלו. הוא נמצא, הולך, מתכנס לבית, בית בית הכנסת, בית בית המדרש, בית חזרה, לא יודע. הוא שואל קצת בשכונה. מכיר, רוצה להכיר, כאן זה רחוב כזה, כאן זה רחוב כזה, בסדר, חבר מזמין אותי, אני רוצה ללכת אליו, נתקעתי סתם באיזה מקום כאן, אני לא יודע אפילו להגיד לאנשים איפה להגיד, פעם הייתי בפריז, ואני הלכתי קצת בדרך, יש לי פלאפון ביד, בצרפתית אני לא קורא, ובן אדם שאל אותי, איפה אני נמצא? אני אומר לו, יש כמו איזה גשר כזה, שמה, אומר לי, כמו הגשר הזה, יש ברחוב הזה 30. מה אני אומר לו? מה אני אומר לו? איך נעשה? איך? אם לא תכיר רחוב, לא תדע. לא תדע. אז לכן, זה לא... זה לא... בעצם להכיר רחוב זה להתמצות, איפה אדם נמצא? אין בזה שום דבר. אותו דבר, האדם הזה, הוא הולך בשביל... יש פה איזה דירות למחירה, דירות להשכרה. האדם רוצה ללכת לראות את הדירות האלה, איך הפרויקט החדש שפרסמו עליו, הוא הולך, מסתכל, זה ניכר עליו שהוא רוצה בשביל לקנות דירה. פרט אם הוא עולה לתוך הבניין, מסתכל, איך הדירות, גדולות, קטנות, איך האיכות של הבנייה, כל זה דבר הזה אסור לעשות בשבת. הוא רוצה לראות דירה לקנייה, אסור. אלא אם כן, בשכונות מעורבות, או בכלל, שכונות שאלה גויים לגמרי, והאדם הולך לשם בשביל לראות דירה של גוי שהוא רוצה לקנות אותה ממנו. זה מותר. הוא נקרא מצוא חפציך. למה? מפני שחזן אמרו, מצוא חפציך, חפציך אסורים. חפצי שמיים מותרים. לכן אדם הולך שלראות את הדירה של הגוי הזה, אולי ימצא חן בעיניו ויקנה אותה ממנו. מה זה גוי? גוי זה גם זה רוסי, שהוא גוי. עלה בעלייה רוסית, הזמן עשוי לו, בגלל שהוא רוסי, אז לכן יש לנו עסקים איתם, לכן לא גוי, הוא גוי. מצווה להציל מהם, להיות שיסתלקו הגויים האלה מבינינו. בינינו הוא ערבי, גם כן, מצווה לסלק אותם בינינו. יתרה מכך, הרמב״ם כותב את הגמרא במסכת גיטין. שם הגמרא אומרת שאם האדם יש לו גוי, רוצה לקנות ממנו דירה בשבת בארץ ישראל, אומרת הגמרא שכן, מצווה לאדם שיעשה את זה, הוא מעלה בערכאות, כותב עליו אונו, הוא מעלה בערכאות. כך פוסק הרמב״ם, הלוקח בית בארץ ישראל מנוכרי, מותר לו לומר לגוי, לכתוב לו שטר בשבת, תכתוב בו, תעשה עכשיו חוזה בינינו, שאמירה לגוי בשבת אסורה מדבריהם, ומשום יישוב ארץ ישראל לא גזרו בדבר זה. הרמב״ן עליו השלום כותב, זה הרמב״ם מה שקראתי עכשיו, הרמב״ן רבי משה בן נחמן כותב, הנשדעים שלנו כלל, שמותר במקום מצווה רק שבות דשבות, מותר לומר לגוי שיעשה מלאכה דרבנן, אבל מלאכה דאורייתא אסור לומר לגוי שיעשה אפילו במקום מצווה. אדם רוצה עכשיו לשבת ללמוד, חשמל נכבה, אז רוצה להגיד לגוי שידליק לו את החשמל, שנעסוק בתורה, אין דבר כזה, אסור. הדלקת חשמל היא מלאכה שאסורה מן התורה. אתה אומר לגוי, נכון שזה רק אסור דרבנן, אבל הגוי עושה מלאכה דאורייתא, אז אסור מדרבנן. זה אסור הדבר הזה. אמירה לגוי, שבות.
התכוונתי שעתיק בשינוי.
אמירה לגוי, שבות, הדבר הזה אסור. למה שינוי? זה הופך את זה לרבנן. כי כשכתוב אסור מלאכה, כוונה כדרכה. כשאתה אומר לגוי, גם הכוונה כדרכו. מעשה בשינוי זה לא עניין שלך. אז עכשיו, אם הגוי רוצה לקרוא, הוא מדליק גם בשבילו, הנה חינמי. הוא עושה מלאכה בשביל עצמו, ואתה דרך אגב נהנה, זה בסדר. בעיקרון, לומר לגוי שיעשה מלאכה, הדבר הזה אסור. גם כל מצווה אסור. אז הרמב"ן מקשה. אם כן, איך מותר לומר לגוי שיכתוב שטר? הרי הכתיבה הזאת היא אסורה מן התורה. אז אתה אומר לגוי, יש בו עורך דין. הנה, תכתוב, והנה, תכף ייפוי כוח. תכתוב שאני מסכים וחותם וקונה וכו'. איך אתה עושה את זה? הרי אמירה לגוי שבות זה אסור מדי רבנן. ודאי שישראל לא עושה את זה. אין חיימים, אבל גם של ישראל. כן, מלא זה אסור. ככה שואל הרמב"ן. מלך האורה, נלמד מכאן שיהיה מותר לאדם לומר לגוי, מותר לאדם לומר לגוי לעשות לו מלאכה מקום מצווה? אנחנו יודעים תמיד רק שבות שבות. אומר רמב"ן, אל תלמד מדבר לדבר. שם זה דין מיוחד. למה? נקרא לכם שונו של הרמב"ן. לך ראשי עמידי, דהתם מצווה רבה היא, שיש בה תועלת לכל ישראל, שלא תחרב הארץ הקדושה. אומר, זה מצווה מיוחדת. זה מצווה שהיא לא פשוטה. תועל לכלל ישראל הדבר הזה. לכן מלא, הנה חינמי, אומר הרמב"ן, זה מוטב. כך משמע על שונו של הרמב"ם, שלטעם היתר הוא בגלל משום יישוב ארץ ישראל. וככה נפסק להלכה. לכן, אם האדם הוא, יש לו איזה בית מערבי וכיוצא בזה, או מרוסי, כל גוי שהוא מריטרי, לא משנה מה, גוי רוצה לקנות ממנו את זה, תלך, תקנה ממנו את הבית הזה, מצווה אפילו בשבת. יש, ידוע, הקושיה של הרב, חי יצחק עליו השלום. חי יצחק אומר, זה פלא פלאות, איך אתה פוסק דבר כזה? גורם ביצחק וייס עליו השלום. יש דברי הרמב״ם בספר המצוות. שם משמע מדבריו שגוי שהוא אינו עובד עבודה זרה, כמו יש מעילים, אין בהם איסור לא תחונם. אין בהם איסור לא תחונם. כלומר, מותר לאדם למכור בית לערבי בארץ ישראל. למה? כיוון שהם לא עובדי עבודה זרה. האמת היא, יש שיחשו על זה. כי מדברי הרמב״ם, בחיבור עצמו, לא עושה במצוות, משמע מדבריו, רק גוי שומר שבע מצוות באנוח. הגויים, הערבים, לא שומרים שבע מצוות באנוח. רק, לא עובדים עבודה זרה. שבע מצוות באנוח הם שומרים? לא שומרים שבע מצוות באנוח. אז רצו לערער בדבר הזה. לא משנה כרגע, שרוצה להסתכל בספר זה דבר שמיטה של מורנו רבנו גאון הרב משה לוי עליו השלום, יראה האיכות בעניין הזה. נחזור כרגע לעניין הזה, אומר מכל מקום מה אנחנו רואים מכאן, הקופנים יפים דברי הרמב״ם, וככה העיד הרב פרי האדמה, שבירושלים, הוא אומר, ראינו כאן לגדולי עולם, שמכרו בתים לערבים, למה סמכו על דברי הרמב״ם בספר המצוות, שאומר שגוי שאינו עובד עבודה זרה, אז אין איסור למכור לו בית בארץ ישראל. ולפיכך, היו הרבנים כאן בארץ ישראל, היו מוכרים בתים, יש לו בית, מאיפה, כמה יישוב היהודי בתוכו? הוא רוצה לעבור למקום אחר, איך יעבור למקום אחר? איך הוא מכיר? צריך למכור את הבית שלו. מי קונה את הבית שלו? ערבי. איך? אסור לו תחונם, לא ייתן להם חניה בקרקע, אומר רב פרי אדמה, מותר, אין בזה איסור. למה? אין איסור לתחונם, אלא רק כאשר האדם מוכר בית לגוי עובד עבודה זרה. הרי זה היסוד של ההיתר של השמיטה, שהחזון איש מחשם. איך אתם מוכרים? מה זה היתר מכירת קרקעות? איך אתם מוכרים את הקרקעות? רק כתוב לתחונם, זה עבירה, איך אתם עושים? טעם הוא, כי מעיד הרב פרי אדמה שמוכרים כאן בתים לערבים בארץ ישראל. אז לכן, כשמוכרים את זה, מוכרים את זה לערבי, את הקרקע. יש עוד כמה טעמים של היתר. אחד מהדברים עשו על פי דברי הרב צירו המור, שכתב שאם מוכרים מחירה לזמן, אין בזה איסור לתחונים. ולכן כשמוכרים את הקרקע, לא מוכרים את הקרקע קבוע, מוכרים את הקרקע לשנתיים בלבד. שבזמן את המחירה עושים שנתיים בלבד, לא עושים את זה למחירה לקבע. לפיכך, אין בדבר הזה איסור שלא תחונם. עכשיו נסתכל על כמה דברים. כל פנים, מקשה הרב מנחת יצחק. איך אתה רוצה לקנות מערבי ביום שבת? עשו לקנות מערבי, אומר. למה? כיוון שהרב פרי אדמה מעיד שאין איסור לא תחונם בערבי, כיוון שהם לא עובדי עבודה זרה, אז אם כן נמלה, אין בדבר הזה מצווה לקנות להם בשבת. מרן עובד העיר עליו בכמה מקומות. מה פתאום? מה אתה מערב דבר לדבר? אין קשר בין הדברים. אבל על פי שאין איסור לא תחונם, מכל מקום בוודאי שמצווה להוציא מהם את הקרקע. והביא לזה הרב עובדיה ראייה נפלאה. הרמב״ם עליו השלום כותב שבסוריה, מה זה סוריה? סוריה זה דוד המלך עליו השלום, כבש אותה עוד לפני שסיים לכבוש את כל ארץ ישראל. אם היה מסיים לכבוש את ארץ ישראל ואחר כך כובש את סוריה, היה לסוריה קדושה בדיוק כמו של ארץ ישראל. אבל כיוון שהוא כבש אותה לפני שסיים לכבוש את ארץ ישראל, לפיכך אין בה קדושה גמורה כארץ ישראל, אבל יש בה מעט קדושה. וההלכה אומרת שמותר למכור בתים לגויים שמה בסוריה. לא שייך בדבר הזה איסור של לא תחונם. ובכל זאת, הרמב״ם כותב במפורש שאם אדם יכול לקנות בית בסוריה ביום שבת קודש מהגוי, מותר, נקרא לכם דברי הרמב״ם. דין סוריה, כדסר אם לוקח בית בסוריה, כותבים עליו אונו שטר, אפילו בשבת, הידי אמירה לגוי. והנה הרי הרמב״ם מפורש כתב יכולת עבודה זרה, שמוכרים להם בתים בסוריה. רואי מכאן, שלא תלוי זה בזה. כף על פי שמותר לקנות מכל מקום, יש בזה תועלת לכל ישראל, ולכן כל מי שיכול לקנות מהם בית מותר. לכן הלכה למעשה. אתם יודעים, היישוב היהודי בחברון, בירושלים, יש קרנות של אנשים יהודים שנותנים מיליונים על מיליונים בשביל לגאול בתים מערבים. הם לא קונים מערבי ישירות, אלא קונים בדרך מתווכים. אחרי זה אותו ערבי שמוכר להם הוא עצמו בורח. היה פעם בשוק שמה של חברון, שוק ישן בחברון, שוק ישן, שומם. אין שמה שום אדם שקונה משם. אבל השוק הזה פתוח. ערבים כזה נמצאים שמה וחניות ריקות. מי משלם כסף? ערבים מחוץ לארץ שאין להם כסף. אבל השוק שומם. הם רק רוצים לאחוז בקרקע. לאחוז בקרקע. תקיים בהם אשר שיוחז נפס תעול להם על הסלע. זה, למה רוצים פוס. ההלכה היא אומרת אדרבה, כל מי שהוא יכול ללכת ולקנות מהם בתים, כי יוצא בזה. פעמים שיושבים איתם מסע ומתן יום, יומיים ושלוש, מסע ומתן פוצץ. טוב, אחר כך המתווך הולך, ליל שבת מגיע. טוב, יאללה, התפשרנו איתו. מה עושים? אסור לך לכתוב. זה לא דבר שמותר יסוד לא ראית, חס שלום, אסור לך לכתוב. אבל אתה יכול להגיד לעורך דין, ערבי, שב, תגמור את החוזה, תחתום וכולי, בשמי, הנה, תגמור. איך מותר? מפני שאף על פי שם ערבי ומותר למכור להם, אין בזה איסור לתחונן. כל מקום, כמו שכתב הרמב״ם, שזה תועל כל ישראל, הוא מצווה להציע את ארץ ישראל הקדושה מדי הטמאים האלה. ולכן מותר לקחת להם שבת. לכן, גם אם אדם בשבת רוצה לעשות סיבור שמה ולראות את הבית שלהם כיוצא בזה, זה נקרא מצוא חפציך. מותר לאדם לקנות, להסתובב שמה, לנקח חפצי שמיים, או מותר בוודאי ללכת ולעבור, לראות את הבית אם זה מתאים לך, מותר לך לקחת אותו.
אדם, אפשר לשאול שאלה?
כן.
למה למכור להם? למה אני מוציא לגואל את הבתים, כל שיקן כאן למכור? זה סותר זה?
חזק וברוך. אין ספק שראוי לא למכור להם. בוודאי, גם אם אתה מקבל תוספת כסף מערב יותר מאשר יהודי, בוודאי ראוי לא למכור להם. השאלה לא הייתה האם ראוי או לא ראוי, השאלה הייתה אחרת. השאלה היא אם אדם שמוכר להם עובר על איסור לא תחונם. יש פעמים שיש אילוצים, שאדם לא יכול למכור להם. היום ברוך השם בחברון, השתבח שמו לעד, לא בחק בחברון, ביפו, היום ברוך השם, יש שם יהודים שרוצים לקנות, בעבר היה יהודים וערבים. היהודים לאט לאט עופו, כי הערבים שם עושים צרות צרורות. מלא, יהודי יש לו שם בית, לא ימכור את הערבי, מה יעשה? שיעור אותו סגור, אז הערבים ייכנסו ויפלשו לשם, מה יעשה אדם? הוא רוצה לקנות בית מקום אחר, רוצה לגור, לא יכול לגור. שם לא יכול לגור כי יש לו שכנים ערבים, רוצה לקנות למקום אחר, לא יכול מפני שאין לו כסף, הוא לא מחר, אז מותר למכור לערבים, מותר. זה טוב, לא טוב, אבל אין לו ברירה מסכן, באדם הזה צריך בית. מה יעשה? יש לו שם בית מאבות אבותיו. לפני 50 שנה, עכשיו מה יעשה שם באותו מקום? היום ברוך השם המצב הסתדר, המצב השתפר. היום אלה גבולה שגירשו את המגורשי גוש קטיף כאלה, עשו המתנחלים דבר חדש. אתם לא יודעים לנו עשו התנחליות, אין בעיה, נתנחל בתוך הארץ. הולכים ליפו וכיוצא בזה, ושם בתוך הבתים של הערבים קונים בתים, אתה יכול להגיד לי משהו? והערבים מפחדים מהם, רועדים פחד מוות מהם. ילדים קטנים שחקים שם, נראה אותך נוגע לו בציפורן שלו, בסערה שלו. המנהלים יחתיכו אותם, חתיכות, חתיכות. אתם השוטרים, חיילים, לא נכנסים להגן עלינו. אז אתם עכשיו תיכנסו להגן על הערבים. אתם לא רוצים להתערב? אל תערבו, שוב בצד. הנחלים שמשמעו אותם, עושים ועומדים בעוז וגבורה שמה להגן על היהודים. זה טוב מאוד הדבר הזה, טוב מאוד הדבר הזה. גם ברמלה. כן, הרבה מקומות. יש כנופיות שלמות של ערבים שמה, אף אחד לא יכול לדבר. אף אחד לא יכול לדבר שם, הערבים שרוצים שם צרות צורות. לכן כל דברים לכולם, מותר לאדם לעשות אותם. למה? כי זה מצווה להציל את ארץ ישראל, מצווה קדושה. עוד על אחרי אחת קצרה, כן.
נכד פתח את התנור, איך שנכנס
שבת? מה, נשאיר
אותנו
שבת? תנור אפיה, עושה לי את הכפתור בטעות, בעדיקו נמר. אם הבעל עדיין לא קיבע על השבת, יכול הבעל לסגור את זה. האישה אין מה לעשות. יותר מזה, האם מותר לומר לגוי שיחבא? למה בלי להפסד הכספי? אם זה קשה, אז זה מותר. למה? כי זה שבות ישבות. הכיבוי זה רק שרות דרבנן, ואמירה לגוי זה רק דרבנן. ואם באמת שם הצער גדול, כי זה יושבים שם, שם אוכלים, שם שותים, והתנור הזה הוא מחמם שם, מפריע להם, החיום הזה, הנחימי, זה אפשר. עכשיו, אם הבעל עדיין לא קיבל שבת, אף על פי שהאישה קיבלה שבת, מותר לאישה לומר לבעל שתכבה. כיוון שזה לא שבת, עדיין רק היא קיבלה, קבלה אישית שלה. אז מותר לה לומר לישראל שהיא קיבל שבת. כל שכן, היא יכולה לומר לגוי, שעדיין עוד לא הגיע שבת קודש. היא לי כנרות, אבל עוד לא הגיע זמן שבת. אז היא יכולה לומר לגוי שיעשה מלאך, אפילו אם זה יהיה להדליק. כי הרי אפילו לישראל שלא קיבל שבת יכולה. קל וחומר שיכולה לומר לגוי שידליק. כיוון שעדיין עוד השבת, זה רק קבלת שבת, קיבלה עליה בהדלקת נרות, יכולה לומר לו שיבוא וידליק או יחבא, כי זה עדיין עוד לא שבת, ממש. רק קבלת שבת שלה זה מותר. נאמר עוד שאלה אחת קצרה ונסיים בדבר הזה ונעבור לפרשת שבוע. אחד מצרפת שאל אותי, יש לו חנות תכשיטים של זהב. עכשיו, איך קונים? היום העולם כולו מתחלף. יש חברה שהיא מוציאה כל שבוע סוגי דגמים של תכשיטים. כמה דגמים, מוציאה אותם ומוכר אותם. למי מוכרת? אתה לא מוציאה מדגם אחד 2,000. זה השתיים, שלוש. למי מוכרת אותו? לכל המרבה במחיר. יש ביום שבת, באים אנשים מתאספים, ומי שנותן מחיר הכי גבוה, הוא לוקח. בכלל בדרך כלל זה דברים אנטיקות כיוצא בזה, אבל לא, זה חברה שמייצרת כל שבועיים שלוש דגמים חדשים. וככה, ככה, זה השיטה שם. לפני זה, מציגים את זה גם באתר שלהם. ומי שרוצה, במקום לתת, להגיע למקום לשלם, יכול לשלוח באתר הצעת מחיר שלו, ואז מי שנותן את המחיר הגבוה ביותר, אז הוא זוכה, אם הוא אותו אחד נתן מחיר באתר, או שמי שנמצא שם במקום, הוא זוכה בדבר הזה. עכשיו, הגויים האלה יודעים שזה יהודים, הם לא משתמשים, ולא יבואו בשבת. אז יש פעמים שזה ביום חול, לכן אמי, כשזה ביום שבת, אז הגויים מוזילים את המחיר. כלומר, כשזה ביום חול, כמה זה המותר הזה? יודעים שיש יהודים מתחרים. אז אם יודעים, היהודי ייתן למשל שערים, אולי ייתן ב-100, אז הם אומרים 105. אבל ביום שבת, יהודי לא מתחרה. אז אם התחלה אומרים ב-80, ב-90, כי אין להם מתחרים יהודים. הוא אומר לה, כל המחירים הטובים משיגים אותם ביום שבת. אחר כך, החנויות של הטורפים, של היהודים ושל הגויים, יש להם בעיה. קשה ליהודים להתחרות עם המחירים שהגויים נותנים. שאל, האם מותר לשלוח מחיר באתר לפני שבת, ואחר כך, ביום שבת, כשנעשה המכרז ביום שבת, אם הוא נתן מחיר הטוב ביותר, אז הוא קנה. שבעצם כיוון שהמחירה נגמרת בשבת, לפיכך הדבר הזה יהיה אסור. בפשטות לכאורה זה נראה אסור. כי כתוב שחנוך, על פי שאתה יכול לומר לגוי, תקנה לי סחורה, אבל אם אתה אומר לו, תקנה לי אותה בשבת, כלומר תקנה לי אותה, ואתה יודע שיום השוק זה רק בשבת בלבד, אז זה אסור, כי אתה אומר בעצם, אמרת לי, תקנה לי, מה זה תקנה לי? יום אחר הזה, זה יום השוק, זה רק בשבת בלבד. אז מילא הדבר הזה אסור.
הוא הספנסר שלו.
מה?
הוא הספנסר שלו.
כלומר?
הוא נותן במיליון דולר, במיליון דולר, תקידת במוצרים החדשים יש כל השנה. הוא ממנה אותו שליח, לאורך כל השנה.
אז אני חוזר שוב. האדם הזה אומר לו, אני אומר לך, אתה תקנה ביום השוק כוסות. תקנה ביום השוק כוסות. תקנה לי כוסות. כוסות לא מוכרים אלא רק בשוק בלבד. ויום השוק מתי הוא? רק שבת. מילים אחרות, אמרתי אותו גוי, תקנה לי בשבת. אז זה אסור. אם יש כל יום ויום אפשר לקנות כוסות. הגוי החליט עדיין לעשות מקום שבת, זה בעיה שלו, זה מותר. אבל לא ככה. אני אמרתי לגוי, תקנה כוסות. אי אפשר לקנות כוסות אלא רק ביום השוק. יום השוק זה רק יום שבת. מילים אחרות אמרתי לו, תקנה ביום שבת. אמרתי לדבר הזה אסור. קודם כל, הרי אף אחד לא אמר שמותר לרדת עם גוי במעלית, זה לא נכון. לא אמרתי כך. אבל פה זה לא קשור גם לעניין, הוא קונה אך ורק בשבילי. אמרתי, קנה כוסות. הנקודה היא, האם זה אמרת לו, תקנה בשבת? תשובה זכרה, אמירה לי גוי בשבת. אז פה אצלנו, השאלה לגבי הצופים האלה, האם זה מותר או שזה אסור. טוב, ואנחנו נעמוד כאה.
קונה באתר,
אבל שם יש מכרז, כל אחד צריך להגיד מחיר, ואז מסתכלים, מי נתן את המחיר הכי טוב, לא משמיעים בכל רם, אבל בסוף אומרים, פלוני זכה, נתן כך וכך. פלוני זכה, נתן כך וכך.
אבל אף אחד לא יודע מה
שאני
נותן.
לא, אף אחד לא יודע מה שאני נותן. כי אם ככה, זה לא ייגמר. הרעיון שלהם הוא, כשאומרים את זה בסתר, אחד אומר, אולי שאני אתן יותר, אז הוא, לכן, מהתחלה מתאמץ יותר. אם אתה אומר, אמר זה 70, אז נגיד 71. שני, שתיים. אבל כשאדם לא יודע, אז הוא מתאמץ עוד יותר, לתת כמה שהוא מקסימום שהוא מסוגל, שעידי הדבר הזה, כל אחד נותן את המקסימום.
זה הבגויים
תאמין. כן. ככה עושים כל המכרזים היום, שקודם כל, כולם עושים הכל בסתר. מה הרעיון? אותו רעיון, שכל אחד ייתן את המקסימום שהוא מסוגל להתאמץ. כן, ככה כל דבר. אני חוזר לעניין, האם הדבר הזה מותר או לא? פה ישנה שאלה, בעקיבא איגר דן, באדם שהוא עושה איזה קנייה כזאת, שבעצם תחיית הקנייה מתחילה בשבת, אבל כן בעצם מסתיים ביום שבת. האם מותר לעשות זה או שעשות זה? כאן דוגמה, אדם אז בעצם נתן את המחיר שלו. אם הוא נתן את המחיר והוא בסופו של דבר זכה, הוא לא יכול לחזור בו אחורה. לא יכול לחזור. אבל כי הוא בעצם נתן, אבל הקניין בעצם לא יסתיים, אלא רק כאשר נראה כמה אחרים נתנו. אם אחרים נתנו נמוך, אז אתה אוטומטית זכית. ואם אחרים לא נתנו נמוך, נתנו יותר גבוה ממך, אז אתה לא זכית. בעצם האדם הזה מתחיל בקניין שלו מלפני השבת. אבל זה מסתיים בשבת. רק שבת נדע אם באמת סוש דבר, אתה לא שנתת מחיר הגבוה ביותר. רבי עקיבא איגר עליו שלום מחמיר בדבר הזה. אבל הרבה מהאחרונים חלקו עליו ודחו לגמרי את הדברים שלו ופסקו שאם האדם עושה קניין מלפני השבת וזה חל ביום שבת, אז הדבר הזה מותר, והוכיח את זה מכאן פוסקים, התורת חסד הוכיח את זה נברית ויביבמות, ועוד פוסקים שכך סוברים, שכל שאדם עושה תחילת הקניין מלפני השבת, וזה מסתיים הקניין בשבת, מלזה מותר. יש פה עוד נקודה. יש, מהר"ם שיק מתייחס על נושא מאוד מאוד דומה. יהודי משתתף במכרז בערב שבת, והשופטים הגויים דנים ביום שבת, אבל לא תמיד, לפעמים ביום שבת, לפעמים ביום אחר. אז הוא אומר שכיוון שהגויים דנים ביום שבת, לכאורה, יש פה בעיה, אתה כביכול רוצה לקנות על פי זה הדבר הזה. הוא אומר, נראה לי שהדבר פשוט שמותר, דעה קיימא לן, כל המלאכות של תורה, אדם רשאי להתחיל בהם ערב שבת, באופן של אחת היא נגמרת מאליה. כלומר, אדם יכול לדוגמה לפרוס מצודה בערב שבת, שביום שבת זה יצוד, אחד שאל אותי, אני שם את המכשיר של היתושים ביום שישי, אבל זה צר אותם ביום שבת, מותר עושה, אומרת לו, מפורש, יש לה מפורשת, פורסים מצודות חיה, עפות ודגים, מותר, מה בעת, אתה שם את זה בערב שבת, זה לוחד אותם ביום שבת, ודאי שהדבר הזה מותר. וגם פה אצלנו, אני שם את המחיר של המכרז לפני זה, לכן אומר, ודאי שהדבר הזה הוא מותר. ושמה, שכל, אומר הרב, ויש לומר, כשכל שאין הדבר החליטי שחלות הקניין בשבת, כי תכן השופטים יחליטו על זה בימות החול, שפיר דמי, אפילו כשעשו כן בשבת. כי הם מחליטים את זה לעשות זה על דעת עצמם. מה הדין כאשר בעצם זה לא בוודאי שזה יקרה בשבת, לכאורה נשמע קצת שיש מקום להחמיר בדבר הזה. אבל א', באמת זה לא פשוט להחמיר אם זה באמת בוודאות, אם יש יום רק כזה ביום שבת. ב', תכן שלפעמים איזה אותה חברה מפרסמת מוצר מסוים. לפני שבת היא מחליטה להוריד אותו. זכותה. היא יכולה, היא אומר ביום שבת, שמי שרוצה יכול לשלוח המחירים. פתאום החברה מחליטה להוריד את המחיר הזה מהמכרז, לא רוצה למכור אותו. אז מכרז התוק של האמיתי זה ביום שבת. אז בעצם מחליטה לפני השבת לסגור את זה, לתת לך וזה הכל. זכותה. נכון, אחרי שהגיעו למכרז, אז איש לא יכולים לשחק. מי שנתן את המחיר הטוב ביותר, חייבים לתת אך ורק לו. זה ברור. אבל מכל מקום, אתה נתן את המחיר לפני שבת, יכולים בעלי החברה לראות את המחיר שלך, סגרנו, לא רוצים. מורידים את זה לגמרי מהמכרז. אם הם החליטו להשאיר את זה ליום שבת, ורק ביום שבת ראו שאף אחד לא נתן יותר גבוה ממך, זה עניין, הדעת הנפשי הוא כאב זה. בפרט כמו שאמרנו סברה קודמת, שבכלל דעת תורת חסד מדובלין, שכל שאדם עשה את זה לפני השבת, והמכרז נגמר בשבת, קניין נגמר בשבת, שהדבר הזה מותר. לכן בעצם, למרות שחורה על פניו, המעשה הזה היה נראה לי לאסור, למעשה נראה שהדבר הזה אפשר להתיר אותו, כך פוסקים אחרונים, כדעת תורת חסד ועוד, ככה רוב האחרונים סוברים, שמלה כל שאדם נעשה קיים תחילתו מפני שבת, ועכשיו נעשה בשבת, מסתיים הקניין שלו, הדבר הזה מותר, ולכן, לגבי אותם הצורפים, הדבר הזה מותר.